בייבי שלי, על יזמים ויזמות. עורך עופר שמיר.
הבייבי שלי זה פודקאסט, או בעברית סדרת הסקטים על יזמים ומפעל חייהם. האורח הפעם הוא דוקטור גיא רותם, מייסד ומנהל אקולוגיה, סביבה ומרחב. חברה צעירה ומתפתחת. הוא יזם שונה מרוב היזמים שהכרתי. הוא בעל ידע מקצועי רב, ייחודי, המשתלב במתן פתרונות של שמירת הטבע והסביבה לצורכי פיתוח. מתמחה בשיקום סביבתי, הוא מציע פתרונות לערים ורשויות תכנון בנושא התחממות ושינויי אקלים. באתי אליו לבאר שבע לשמוע את סיפורו וסיפור החברה שהקים. המילה אקולוגיה הפכה שכיחה בשפת היומיום. דווקא בשל כך ביקשתי להבין מה משמעותה המדויקת, ושאלתי מה זאת אקולוגיה.
אקולוגיה למעשה זה תחום דת, תחום מדעי, שהשאלות שהוא שואל הן לכאורה שאלות פשוטות, זה שאלות שמנסות להסביר שפע ותפוצה של אורגניזמים בכל נקודה במרחב. כלומר, אם אנחנו הולכים למקום מסוים, ואנחנו רואים שיש פה אלון ואלה, ויש בו מיני ציפורים, אנחנו נשאל את עצמנו למה? למה הם פה? ותחת השאלה למה מתחיל להיות הרבה מאוד הסברים. הם פה כי הם מתאימים פה, כי יש להם אינטראקציה, אחד מאביק את השני אז הם נמצאים פה. הם פה כי יש להם טורפים או אין להם טורפים. הם פה כי יש להם היסטוריה אבולוציונית שמאפשרת להם התאמה לתנאי אקלים מסוימים. סביב השאלות האלה של שפע ותפוצה של אורגניזמים, בעצם יש לנו מערכת עצומה של שאלות של ידע שקשורות להתאמות האבולוציוניות, להתאמות הפיזיולוגיות, לאינטראקציות בין המינים, לתחרות, לטריפה, להאבקה. הכל ביחד, זאת האקולוגיה.
אז מאיפה זה התחיל בעצם? איך נולד הרעיון של להקים עסק ואחר כך גם חברה שיקרה ייעוץ אקולוגי?
לא היה רעיון יום אחד שפה פתאום אמרתי אני הולך להיות בעל חברה, ובטח לא היה אף פעם רעיון שאמר אני הולך להקים חברה לייעוץ סביבתי. אבל אני חושב שאם אני חוזר קצת אחורה, אני הרי גדלתי בירושלים. אני חושב שהעיסוק שלי היום אפשר להסתכל עליו מגיע ממקום הרבה יותר עמוק. בעצם שתי המשפחות שלי, גם המשפחה של אבא וגם המשפחה של אמא, מגיעות מהכפר. ואם אני צריך להסתכל רגע על נקודות ראשונות, אז אני חושב שהדברים מתחילים שם, בגינה של סבתא בגן יבנה, או במטה פקנים ביוקנעם. אני חושב שהתחושה הזאת של המקום הזה של חוץ, של מרחב, מתחילה במקומות מאוד מאוד מוקדמים. והרבה מאוד מהזיכרונות שלי, הטובים, הנעימים עוד כילד, זה קשורים למקומות האלה, למרחבים האלה. לסיבוב ברפת, ליציאה לשדה בשישי אחרי הצהריים או בערב. ואני חושב שהמקום הזה הולך ואני כמובן בשלבים האלה לא יודע לתת לזה שם, ולא יודע לתת לזה את הביטוי שהיום אני אולי מסתכל על זה, אבל אני חושב שנקודה מאוד משמעותית, ממש נקודה שלוקחת אותי ומסיטה ומשנה אולי את כל המסלול חיים שלי, זה בעצם הפגישה והגל בכיתה ה' או ו' לחוגי סיירות. ואני חושב שהנקודה הזאת הייתה דרמטית, כי לפחות בשבילי המפגש הבלתי אמצעי עם הטבע היה לו ממש כוח מרפא, ממש. זה היה ממש נקודה של כוח מרפא. ובאמת הייתי צריך את המקום הזה. ואני זוכר איך כל שנה הטיולים היו יותר מאתגרים, והמרחב הלך הלך ונפתח, ובהתחלה הלכתי רק עם הטיולים של, של הקבוצה שלי, ולאט לאט ככל שגדלתי, אז כבר לא יכולתי להסתפק רק בטיול פעם בחודש, זה פשוט לא הספיק, הייתי צריך יותר. ונתתי עצמי מטייל עוד סוף שבוע עם חברים במדבר יהודה, ומבריז מבית ספר כדי לעשות מסלול במעיינות של מסביב לירושלים. וככה בעצם המקום הזה, העצמה הזה למרחבים, הלך וגדל, והיום אני חושב שהוא גם נתן לי באמת כוח ריפוי. הייתי באמת צריך את זה, את השלווה הזאת, את המקום המרגוע הזה לנפש, באמת מהפצעים של הילדות, ואני חושב שזה מקום שנתן לי. וכשהתגייסתי לצבא, היה לי ברור, כאילו, לא עניין אותי, כאילו, זה רציתי להיות חייל קרבי, אבל רציתי להיות בחוץ. רציתי להיות בחוץ. ומאוד אהבתי להיות בחוץ. פשוט אהבתי זה. אהבתי לנווט, אהבתי את השקט הזה. אני זוכר את הלילות האלה של הניווטים, שאתה נוסע בלילה בחושך, וזה כבר היה פה בדרום, והטיולית עוצרת, ושומעים את של הדלת של הטיולית, ואתה יורד החוצה, ואני זוכר, מסתכל כאילו על השמיים, וכוכבים, הכל כאילו, שמיים חשוכים לגמרי, אני זוכר כשאני מסתכל כאילו על הכוכבים, מזהה את הצפון, ומתחיל ללכת. והתחושה הזאת של המרחב, הייתה מבחינתי תחושה מדהימה. ובאמת כשאני משתחרר מהצבא, מהר מאוד באופן יחסי, אני מוצא את עצמי שוב פעם חוזר למקומות האלה. כלומר, אחרי תקופה לא פשוטה, כשאני מבין שאני רוצה לצאת מתוך הנקודות הקשות שאני נמצא בהן, ומתוך התאומות שמלוות, אני חושב, הרבה בחורים צעירים אחרי הצבא, בטח אחרי שירות קרבי,
שהיה
לא פשוט. המקומות האלה שאני מצאתי, זה לחזור ולהיות בטבע. עבודה הראשונה האמיתית שאני עושה, זה לחזור לחוגי סיור. ולא ידעתי באותו שלב לקשר את זה כמובן. זה לא שאמרתי, אוקיי, אני היה לי קשה כשהייתי ילד, והלכתי לחוגי סיור, אז עכשיו קשה לי כשאני בחור צעיר, אני לא. אבל עובדה שהקו הזה, והמשיכה הזאת לקחה אותי לשם. כשהתגלגלתי והגעתי לחוגי סיור, אז בעצם באמת עוד פעם, טיולים ומרחב וטבע והדרכה, ופתאום גיליתי שאני אוהב להדריך, ונזכרתי שאני טוב בזה. ומפה בעצם הדברים הולכים ומתגלגלים. כי ההגעה דרומה לשדה בוקר מגיעה בעצם דרך חוגי סיור. בעצם חבר משותף, הוא התקבל לעבוד כמנהל בבית ספר שדה בוקר, והוא מתקשר אליי. הוא שואל אותי, תגיד, אתה רוצה לבוא לעבוד איתי? ובעצם הירידה דרומה, החיים במידה מסוימת משתנים. כי החיים בבית ספר שדה, היו מבחינתי באמת נקודת אור רגשית, אני יכול להגיד. באמת, יום אחרי יום בשטח, במרחב, והמדבר הוא לא הכרתי את הנגב טוב במיוחד, ופתאום נגלה לי עולם שלם, היכולת הזאת של לראות מרחבים אינסופיים, העולם הזה שנפתח, לעמוד על הר והכל פתוח, בלי עצים ובלי בני אדם, ובלי בתים, וזה היה מבחינתי חוויה מאוד מאוד חזקה, והיה לי ברור, כשעברו שנתיים ושלוש, וכבר התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, מה אני רוצה ללמוד, היה לי ברור שאני בתחום הזה, אני במקום הזה. והיה לי עם הלימודים רק מחשבות כאלה, האם אני אלמד גיאוגרפיה או גיאולוגיה. כאילו זה היה הטווח של השאלות שלי. כי אמרתי, זה מה שאני, אני בחוץ, אני צריך להיות בחוץ, אני לא יכול להיות בתוך משרד כל היום, ולא יכול בטח להיות מול מחשב כל היום. כשהתחלתי את הלימודים, אז באמת התחלתי בלימודי גיאוגרפיה. ולימודי גיאוגרפיה, דבר אחד באמת טוב מאוד יש בהם, הם פותחים קשת רחבה של תחומים. אתה קצת לומד אקלים, וקצת לומד קרקע, וקצת לומד גיאולוגיה, וקצת לומד, לא יודע מה, תכנון עירוני, טעימות, המון המון טעימות, בהמון תחומים. והיה שם קורס, שקראו לו קורס מבוא לאקולוגיה, שהעביר אותו פרופסור פואה קוטיאל, והקורס הזה פתאום חיבר לי המון דברים שאהבתי. הוא חיבר לי את הטבע, והוא חיבר לי את הזיכרונות מסבא שהיה מדבר איתי על כל מיני דברים של בעלי חיים וצמחים, והוא מאוד מאוד התקשר וחיבר לי דברים מהבית, מאלי.
אלי זה אלי טפר, בן הזוג של אמא שלך.
למד בעצמו אקולוגיה ודיבר על זה ועל צמחים ועל אלונים, והדברים האלה התחברו, והיה לי גם קשר טוב עם פואה, והיא הייתה במילה עם הרצאה מאוד טובה בתחום מאוד מעניין. ואמרתי, וואלה, זה באמת מעניין, הנושא הזה. בניגוד לכל הציפיות שלי ולכל המחשבות שהיו לי, כשהסתיים התואר הראשון, ישר התחלתי לתואר שני. בכלל לא היה פה שאלה, כי היה לי מאוד נהניתי בשנים האלה של הלימודים. וכשהתחלתי את התואר השני, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני כבר רוצה להתמקד באקולוגיה. זה כבר מה שאני רוצה להתמקד בו. פתאום מתברר שזה קצת מורכב, כי האקולוגים תופסים את עצמם כאילו כביולוגים. צריך לבוא מהביולוגיה, צריך להכיר כימיה, צריך להכיר פיזיקה, צריך להכיר... ואני לא באתי משם, באתי מהגיאוגרפיה. הכרתי סלעים, הכרתי אבנים, הכרתי אקלים, הכרתי המון דברים אחרים. ומצאתי את השילוב, באמת, היה לי זכות גדולה, מצאתי שילוב מרתק בעזרתם באמת של שני מנחים מדהימים, פרופסור דיוויד זלץ מהמכונים לחקר המדבר בשדה בוקר ופואה, שבעצם ליוו אותי שניים, הנחו אותי במהלך התואר השני, ובתואר השני בעצם התחלתי לעבוד על מה שמלווה אותי כמעט מאותו נקודה, עוד לא יודעת איך לקרוא לזה, עד היום, בעצם הממשק של מערכות טבעיות בנקודה שבה הם פוגשים בני אדם ולהפך. בעצם מאותו נקודה אני עובד על הדבר שמאוד מאוד מעניין, אז עוד לא ידעתי להגיד את זה בדיוק, ובטח לא את הידע שיש לי היום, אבל בעצם הממשק הזה של האדם עם המערכות הטבעיות, המערכות האקולוגיות, ואיך זה משפיע ואיזה השפעות יש הדדיות לפה ולפה, ואיך הדברים מושפעים ומתנהלים אחד ליד ואחד בתוך, ואחד עם השני. ובעצם במה שעשיתי בעבודת המאסטר שלי, במחקר הזה של התואר השני, היה בעצם לשאול שאלה על אוכלוסייה של תנים. תנים הם באמת טורף, בינוני בגודלו, מאוד מאוד סטגלטן. וזה שהוא סטגלטן, זה מקנה לו יתרונות בקרבה של בני אדם. הדיאטה שלו היא מאוד מאוד רחבה, הוא יכול לאכול... פירות, ירקות, זבל, הוא יכול לצוד. באמת בעל חיים עם מגוון התנהגויות, מגוון מזונות, גמישות התנהגותית מאוד גדולה. כל זה הופך אותו לבעל חיים שמאוד אוהב להיות וטוב ליד בני אדם. ואני עבדתי עליהם בתוך מערכות חקלאיות, במקום שלימים באמת נפח לאחד האזורים שאני הכי אוהב בארץ, אזור שפלת יהודה, במרחב הזה של בין הקיבוצים בית ניר, בית גוברין, גלאון, כל הסביבה הזאת, ושם בעצם מה שעשינו, תפסנו תנים, לחדנו עם מלכודות, הרדמתי אותם, שמתי קולרים מבוססים טכנולוגיית רדיו, היום זה נראה מצחיק, שהיינו הולכים בלילות עם מין אנטנה כזאת ומנסים לזהות כיוונים בלילה, ובכל זאת זה מה שעשינו, הלכתי בלילה וחיפשתי את התנים הממושדרים שלי, ובעצם ראינו, וכתבנו על זה מאמר, שיש השפעה מאוד משמעותית של בני האדם על ההתנהגות של התנים, על השטח שבו הם חיים, על התנועה שלהם, על הכיווניות בתנועה, על קבלת החלטות, על אספקט מאוד מאוד רחב בתוך ההתנהלות של התנים, ראינו בעצם השפעות כתוצאה בעצם מהנוכחות של בני האדם בתוך המרחב. וזה היה מבחינתי דבר מדהים, כי פשוט נהניתי מכל רגע של העבודת שדה. אבל היכולת לשאול שאלה, להקדיש לתשומת לב, לקבל משאבים, שנה, שנתיים, ובסוף כאילו לבוא עם תשובה מנומקת, אינטליגנטית, זה היה דבר מדהים מבחינתי. זה היה כל כך מדהים שפשוט ישר המשכתי לדוקטורט. רק לא היה לי ברור בהתחלה איך זה יקרה, ויש פה בעיניי דוגמה איך דברים מתנהלים לפעמים בחיים, כי בעצם בסוף עבודת המאסטר יש בחינה, ואני כאמור מגיע מתוך הגיאוגרפיה, אבל אין אף אחד בגיאוגרפיה שיכול לבחון אותי על עבודה, על התנהגות של תנים, עם כל הכבוד לכל הגיאוגרפיה, חוץ מפואה המנחה שלי. אז מי באי לבחינה? פרופסור עוזי מוטרו מהאוניברסיטה העברית, פרופסור ירון זיו מהמחלקה מדעי החיים בן גוריון, פרופסור דיוויד זלץ, כולם באים, ואני מגיע לבחינה. אני מגיע לבחינה, וכנראה שעשיתי בחינה טובה, כי בסוף הבחינה, ירון זיו, באמת, אם יש אדם באקדמיה שאני רואה בו מנטור ככה, ואני עובד איתו המון שנים, זה ירון. ירון ניגש עליי בסוף הבחינה, אני תקשיב, בחינה באמת טובה מאוד, מה אתה עושה בהמשך, חשבת? אמר לו, כן, חשבתי, דוקטורט, עוד לא החלטתי. אמר לי, טוב, תקשיב, בוא תנוח איזה 3-4 ימים, מגיע לך אחרי המאסטר, בוא דבר איתי. שבוע אחרי זה מצאתי את עצמי מתחיל את עבודת הדוקטור שלי במעבדה של ירון, ובעצם השינוי האקדמי הושלם מהמחלקה לגיאוגרפיה, דרך שילוב בין המחלקה לגיאוגרפיה למחלקה לאקולוגיה בשדה בוקר, ובעצם בסופו של דבר דוקטורט בהארדקור בתוך המחלקה למדעי החיים, במעבדה לאקולוגיה מרחבית. אם צריך לשים נקודה, אז לב העשייה האקולוגית, לב העשייה האקולוגית ואני בתוכה. והאמת שזה היה חוויה מדהימה. זאת הייתה חוויה מדהימה באמת גם ברמת האנשים שהיו סביבי וברמת לימודים ובעולם שהלך ונפתח. ובהתחלה שברתי שיניים ללמוד מחדש דברים, להיכנס עוד פעם לכימיה ולפיזיקה ולמתמטיקה ולעשות בכל מיני השלמה, ולאט לאט הדברים כאילו הלכו והתגבשו, ואז התחלתי את המאמץ האמיתי של לכתוב הצעת מחקר. והצעת המחקר הייתה סיוט. שנה שלמה הייתי חוזר הביתה, יוצא מהמעבדה 6-7 בערב, חושך כבר, כל יום אתה יוצא בחושך הביתה, הייתי מתקשר הביתה לעומר, אשתי אז, ואני עשיתי טעות. עשיתי טעות. אין לי מה להמשיך באקדמיה, זה סיוט. בבוקר חוזר חזרה והמשיך לכתוב. שנה שלמה. וככה בעצם העולם האקדמי שלי הלך והתקדם, וזה חשוב להסביר את זה, כי בעצם אני בשום שלב, אני אומר את זה שוב, לא אמרתי שאני מקים חברה. ובעצם, עד כלל אני מספר על האקדמיה, אז איפה המשרד נכנס?
מה הייתה הצעת המחקר?
בסופו של דבר כתבתי הצעת מחקר כמובן על מה, הדברים שקשורים לבני אדם ולאקולוגיה, כי זה מי שאני. ובאמת הצעת המחקר שלי והדוקטורט שלי כולו התעסק בעצם בזוחלים בתוך מערכות חקלאיות. ולמה זה כל כך מעניין? כי אני כבר מחקר שני שהיום אני יודע להגיד שהוא בתוך תחום של אגרו-אקולוגיה. שזה בעצם התחום הזה שמסתכל על מערכות חקלאיות אינטנסיביות שצריכות להמשיך ולייצר מזון, כי בני אדם הולכים וגדלים וצריכים מזון. ומצד שני, איך שומרים בתוך המערכות האלה, החקלאיות האינטנסיביות, איך שומרים בהם על מגוון מינים ועל מערכות אקולוגיות מתפקדות. ובאותו שלב, עוד לא בדיוק ידעתי להגדיר את הקשרים, אבל גם היום אני רואה, וואלה, התואר השני מתקשר לאגרו-אקולוגיה. היבט אחר של זה, התואר השלישי לחלוטין באגרו-אקולוגיה. ובעצם בתוך התואר השלישי, שאני מתחיל להסתכל על הזוחלים, אני מתחיל לראות המון דברים. ופה נפקחות לעיניים, אני רואה את הקשר בין החקלאות, בין הפעם אחת שמגדלים חיטה, ופעם אחת מגדלים חומוס, ופעם אחת מגדלים קטניות אחרות, ואיך הגידולים האלה, ואני נזכר בכל הסיפורים של סבא וסבתא שלי על המחזור זרעים, על הגידול החקלאי, על זה, ואני רואה איך הדברים משפיעים על המערכות הטבעיות. ובעצם, גם בהמשך, בפוסט-דוקטורט, גם בפוסט-דוקטורט הראשון, וגם בפוסט-דוקטורט השני, אני בעצם ממשיך ועובד כל השנים על שאלות שקשורות לצד הזה של האגרו-אקולוגיה. והיום אני יודע להגיד שאם אני צריך להגדיר איזה אקולוג אני, אז אני אקולוג שמתמחה בעצם בהיבטים של אקולוגיה יישומית. כי אני לא תיאורטיקן גדול, לא יצאתי עם תיאוריות מדעיות חדשות, אבל אני בעצם לאורך השנים מתעסק בשני תחומים אקולוגיים מאוד גדולים. אחד, העולם של האגרו-אקולוגיה, והדבר השני, העולם שאליו הלכתי ונחשפתי 10 שנים האחרונות, עולם של שיקום אקולוגי. ובעצם אחרי שגמרתי את הפוסט-דוק והתחלתי ככה לחפש איזושהי עבודה, חזרתי לבן גוריון, ובעצם יחד עם ירון התחלתי לעבוד כעמית מחקר במחלקה למדעי החיים, אותה מחלקה שבה התחלתי, חזרתי לעבוד בעצם כעמית מחקר בתוך המחלקה, כאשר בעצם אני עובד על מחקר מאוד מעניין ומאוד גדול שמתעסק בשיקום אקולוגי, ולא סתם שיקום אקולוגי, אלא שיקום אקולוגי של מערכות מדבריות, בעצם ועם התמקדות במערכות האקולוגיות של בקעת צין, שעוברות תהליך מאוד מאוד קשה של פגיעה כחלק מתהליכי קריאה של פוספטים שמתנהלים שם באזור. וגם פה יש איזשהו סוג של סקירת מעגל, כי הפוספטים לא יוצאים סתם, לא סתם מוצאים פוספטים, אחד השימוש של הפוספטים זה כמובן חקלאות, לעשות דשן וייצור מזון, והנה המעגלים נסגרים, ובאמת הנושא של השיקום האקולוגי בשנים האחרונות הולך ומושך יותר ויותר מתשומת הלב האקדמית שלי, אבל לא רק, כי בעצם היום סטודנטים שלי עובדים גם על שאלות שקשורות למערכות חקלאיות, וסטודנטים אחרים עובדים על שאלות שקשורות לשיקום אקולוגי, ומבחינתי, שאני מסתכל עליהם, זה בית הדברים שמעניינים אותי בעולם האקדמי. השילוב הזה של האדם, כי האדם קיים, בסוף שאתה מסתכל על שמירת טבע, כל הסיפור של שמירת טבע מתחיל מהנוכחות של האדם, האדם לא ילך לשום מקום, הוא פה, הוא צריך מזון, הוא צריך מקום, הוא צריך עיר, הוא צריך כבישים, הכל צריכים, הוא צריך לבלות, והוא צריך גם טבע. ופה הדברים מבחינתי מתחברים. ואז בעצם אפשר לשאול, אוקיי, אז למה אני לא רק באקדמיה? כאילו אם אני מתאר את האקדמיה, כי הסיבה שאני לא רק באקדמיה, היא בדיוק אותה שנה או שנה וחצי של כתיבת הצעת המחקר. כי אני הבנתי באותו שלב שלי, לי, לנפש שלי, לבריאות הנפשית שלי, להיות רק באקדמיה, זה לא מספיק. זה הייתה תקופה כל כך קשה, וכל כך מורכבת, שאני אמרתי לעצמי, זה לא אני, זה לא אני לשבת רק לכתוב הצעות מחקר ורק להיות בתוך ה... לא, אני צריך עוד משהו. והעוד משהו הזה זה בדיוק החברה הפרטית שהקמתי. כי בעצם, אני מאז שעזבתי את בית ספר שדה שדה בוקר, שזה היה לפני 20 שנים, נגיד, לא הייתי שכיר, אף פעם. ובזמן שכל החברים שלי בתואר השני, עבדו בתור מלצרים או בתור מאבטחים, אני מסיבה באמת לא ברורה עד הסוף, חוץ מכנראה הצורך ללכת בדרך היותר קשוחה, הקמתי חברה לטיולי ג'יפים. הגיוני. ואז מצאתי את עצמי עושה תואר שני ומנהל חברה לטיולי ג'יפים. אבל זה כנראה באופי. זה כנראה מי שאני. בעצם לכן גם היה לי ברור שזה בסדר להיות עצמאי, זה בסדר לנהל דברים, וההתגלגלות היא מאוד מאוד מקרית. כלומר, הייתי בתואר השני, באמת, בקושי יכול לקרוא לעצמי אקולוג. באמת, לא, תואר שני, בחור צעיר. אבל הכרתי שטח, הכרתי אנשים, אני מכיר המון אנשים, אני איש של אנשים, אני יודע לתקשר טוב, אני יודע לדבר טוב, אני אוהב אנשים, אני אוהב מערכות יחסים. התקשר אליי חבר, פקח, ברשות הטבע והגנים, פקח באזור המכתש הגדול. הוא אמר לי, תקשיב, אני צריך לכתוב פה איזה מסמך לרשות אלה במסגרת העבודה שלי, ואני לא מסתדר, יש מצב שאתה רוצה זה? אמרתי לו, כן, בוא. הוא שילמו לי איזה כמה, לא יודע מה, כמה ג'ובות על הסיפור הזה. כנראה שעשיתי שם איזושהי סוג של עבודה טובה, כי אחרי העבודה הראשונה, כמה שבועות אחרי זה, הגיעה פנייה נוספת ונוספת, והתחלתי לעבוד. בלי שבכלל, אם שאלת אם הייתה איזושהי תוכנית, לא הייתה שום תוכנית, לא הייתה כוונה כזאת, לא, אבל פשוט לאט לאט ראיתי שיש בזה דברים, ראיתי שזה די מעניין, וככה לאט לאט הדברים התגלגלו, ובעצם הרבה שנים הייתי במין פלירטות, תואר שני ודוקטורט, את הרוב תשומת הלב כמובן באקדמיה, והעבודה היא קצת מהצד, ולאט לאט הקצת הזה נהיה קצת פחות קצת, ואז מגיע השלב של הפוסט-דוקטורט, ואתה שוב פעם חזק מאוד בתוך האקדמיה, אבל כל הזמן אני עובד בצד. הרבה שנים מין one man show כזה. מה שאני יכול, מה שאני מסתדר, אני עושה, מגיע, ובשלב מסוים אני מבין שאוקיי, יש לי כבר, אני בתוך האקדמיה מספיק לי, ואני נותן יותר ויותר תשומת לב למשרד הפרטי. ובאמת זה מתחיל כמו כל סיפור. בהתחלה במשרד הקטן בבית, ואחרי זה זו עובדת ראשונה שהיא בעצמה עובדת אצלה בבית, ואנחנו נפגשים רק לאיזה פגישות קצרות להבין מה אנחנו עושים, ועובר עוד קצת זמן ואנחנו לוקחים איזה משרד קטן בתללים, בקיבוץ תללים, על יד הרפת, משפץ אותו בעצמי, צובע אותו בעצמי, עוד שני עובדים והעבודות מגיעות, כי כנראה זה סוג של בסדר. ככה לאט לאט, 4 שנים אחרונות, שינוי קצת יותר משמעותי, המשרד גדל משני עובדים לארבעה עובדים, מארבעה עובדים לשישה עובדים, 14 עובדים, זה היה מצבה היום, ובעצם מתללים עברנו לבאר שבע, ועם העלייה הזאת והשינוי, אז גם כמובן התחומים שאנחנו מתעסקים הלכו וגדלו. והיום כחברה, אנחנו באמת חברה שבעצם עובדת היום בשניים, אולי 3 תחומים מרכזיים, יש לנו באמת תחום משמעותי של אקולוגיה, שמשם גדלנו, והתחלתי בעצם את הכל בתוך האקולוגיה, ובתוך האקולוגיה אנחנו עושים קשת רחבה של דברים, כלומר אנחנו מצד אחד יכולים מלווים תהליכי תכנון, נותנים ייעוץ אקולוגי לפרויקטים שמתקיימים, עובדים עם גופי תשתית כמו משרד השיכון והבינוי מצד אחד, או עם חברות גז, אבל האינטגריטי המקצועי שלנו תמיד היה מאוד מאוד משמעותי, וזה בעצם מה שמאפשר לנו גם לעבוד עם הגופים הסביבתיים בפרויקטים הכי הכי סביבתיים, הכי משמעותיים, עם רשות הטבע והגנים יכולים לשבת איתם ביחד ולכתוב תוכנית להשבה של איזשהו מין שנכחד מהטבע בארץ ישראל ולהחזיר אותו לארץ. כלומר, אנחנו, היכולות שלנו הם כאלה, והידע המקצוע שלנו הוא כזה שאנחנו בעצם מסוגלים לעבוד בפרויקטים הכי אקולוגיים, ההארדקור אקולוגיים הכי גבוהים שיש, הרשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, המשרד להגנת הסביבה מצד אחד, מצד שני, פרויקטים שהם כל הזמן, ליווי תכנון, חוות דעת, שכונות, יישובים, תהליכי פיתוח, כל הדברים האלה. מחלקה שנייה שיש לנו במשרד זה מחלקה שהיא מחלקה יותר סביבתית. ופה אנחנו נותנים כל מיני היבטים של מסמכים סביבתיים, מסמכים שהם מסמכים נופים סביבתיים. זאת מחלקה צעירה יחסית אצלנו, והיא בתהליכי גיבוש. והתחום השלישי שהוא תחום מאוד מאוד מעניין, שאנחנו גם בו אנחנו באמת ייחודיים ופורצי דרך, אני חושב, זה תחום ה-GIS. GIS זה ראשי תיבות, בעברית ממ"ג, באנגלית GIS, Geographic Information System, או מערכות מידע גיאוגרפיות. ובתוך העולם הזה של ה-GIS, אנחנו עובדים על מודלים GIS'ים, שהם מודלים שקשורים לעולם הסביבה. ולמעשה, פה הדברים ככה מתחילים להתקשר לנו, כי יש הרבה חברות שעושות GIS, ויש גם בטח חברות שעושות GIS הרבה יותר טוב מאיתנו. אבל אנחנו אנשי סביבה, ואז אתה שואל את עצמך, איפה ה-GIS פוגש את הסביבה? מה? ובעצם אותנו, אנחנו זוכרים שאנחנו נמצאים במשבר סביבתי. אבל בעצם המשבר הסביבתי, אחד המשבר הסביבתי המשמעותי, הוא משבר שינוי האקלים. בתוך העולם הזה של משבר שינוי האקלים, יש כמה השפעות מאוד משמעותיות. יש התחממות, יש שינוי במשטרי זרימה בנחל, כתוצאה מגשם שמשתנה, יש אולי עלייה בשכיחות השריפות, בעוצמת שריפות, דברים שקשורים כולם בעצם למשבר. ופה אנחנו בעצם, פה אנחנו נכנסים לנקודות האלה. למשל, עשינו פרויקטים עבור עיריית חיפה לצורך העניין, שהם מנסים לייצר מודל לתהליכי שריפות בכרמל. עכשיו, זה בדיוק המפגש של ההבנה הסביבתית, ההבנה האקולוגית, היכולת ניתוח GIS-ית, ולייצר מודל שנועד בסופו של דבר לאפשר לעיריית חיפה ולשירות כיבוי לקבל החלטות במצב חירום של שריפה. וזה היכולות שלנו. או בכיוון אחר, במדינת ישראל יש תהליכים של התחממות. כדור הארץ באופן כללי התחמם סדר גודל של 1.1 מעלות מהתקופה הקדם תעשייתית. אזור שלנו עלייה קצת יותר משמעותית, סדר גודל של 1.4, 1.5 מעלות. זה נשמע מעט?
לא.
זה הרבה. זה הרבה וזה משמעותי. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הנושא הזה של חום, שמש, נזכרי שאנחנו במדינה מדברית, ושאנחנו מדינה מדברית שמתוכננת ללא צל. ופה אנחנו נכנסים. אנחנו בעצם היום בשורה של ערים, עושים תהליכים של מודלים מאוד מתקדמים, שבודקים את האיכות של ההצללה, גם את הכמות וגם את האיכות של ההצללה. אחד המושגים נקרא צל אפקטיבי. כלומר, יכול להיות שיש צל, יכול להיות שבעיר יש צל, אבל הוא בדיוק לא לכיוון הנכון. כלומר, אם יש כבי, אם יש מדרכה, והילדים הולכים עכשיו בצהריים מבית ספר הביתה, אתה רוצה שהצל יהיה על המדרכה. פחות אכפת לך שבאותו זמן הצל יהיה בדיוק לצד השני, על החצר של השכנים, זה לא יעזור. אתה רוצה שהצל יהיה על המדרכה. וזה בדיוק מה שנקרא צל אפקטיבי. כלומר, הקיום של הצל, וזה שהוא בשעות הנכונות, בזמן הנכון, בכיוון הנכון, ובאיכות הטובה. ובעצם אנחנו היום עובדים, ובעצם פיתחנו שורה של מודלים מאוד מתקדמים, שלוקחים בעצם את העיר, בונים אותה בתלת מימד, עיר שלמה בונה בתלת מימד, תוך כדי שימוש באלגוריתמיקה מאוד מתקדמת של למידת מכונה, אנחנו מזהים את כל העצים במרחב, במרחב העיר, נותנים להם מיפוי, כולל קוטר ומבנה חופה וגובה, במקביל אנחנו לוקחים את הזווית של השמש, מייצרים בעצם מודל של תנועת שמש בשמיים, שהוא יכול להשתנות גם כמובן בתוך שעות היום וגם כמובן בין הימים, כי אנחנו יודעים שהשמש, הזווית של השמש ביחס לכדור הארץ משתנה בין יום ליום, ואנחנו למעשה יכולים לייצר מודל שמראה את הצל על בסיס המשתנים האלה. בכל מקום, בכל שעה, ברזולוציה מאוד גבוהה גם של זמן, גם של מרחב, וזה כלי. וזה כלי שהעיר עכשיו יכולה לשאול את עצמה, אוקיי, זה איכות הצל, זה המצב שיש לנו, בואו נשים עכשיו עצים, בואו נשים 1,000 עצים, בואו נשים 2,000 עצים, בואו נשים 10,000 עצים. איך זה ייראה? איפה כדאי לשתול אותם? איך לנהל את זה שיהיה לנו פה איכות חיים יותר גבוהה? אני חושב שהמילה איכות חיים היא אחת המילים המשמעותיות בתחום שלנו. כי אנחנו בעצם כל הזמן נעים על הממשק של אדם, סביבה, מערכות טבעיות. כל הזמן. ואיכות חיים היא מילה משמעותית פה בתוך הסיפור הזה. כי איכות חיים היא נגזרת מהעובדה שיש לנו צל. כשהילד חוזר מבית ספר בשתיים בצהריים, כן, איכות חיים שלו, אם הוא חזר שרוף ומזיע, שהוא הלך מתחת לחופת עצים. איכות חיים זה היכולת שלנו בשבת לנסוע לשטח פתוח ולעשות טיול, או לעשות פיקניק, או לראות כמה צבעים, או לנסוע בזמן לראות כלניות, זה חלק מאיכות חיים. איכות חיים זה גם היכולת שלנו לאכול מזון בריא, בתוך מערכות חקלאיות שהן מחזיקות את עצמן. זה איכות חיים משמעותית. וכל ההיבטים האלה בעצם הם היבטים שיש לנו כמשרד ממשק מאוד חזק אליהם. אנחנו עובדים על מערכות חקלאיות, אנחנו עובדים על ערוצי נחלים, אנחנו עובדים על סחף קרקע, אנחנו עובדים על שריפות, אנחנו עובדים על שטחים פתוחים בתוך ערים ובתוך מועצות אזוריות, אנחנו מייצרים ועובדים על תוכניות לשימור של שטחים פתוחים והגנה על שטחים פתוחים. ובעצם אנחנו באמת משרד שהיכולת הזאת שלו היא מאוד מאוד גבוהה. כשאנחנו באים לעולם שהוא מחוץ לאקדמיה, הכללים העקרוניים כמובן לא משתנים. אנחנו לא ממציאים פתאום משהו חדש ואומרים זה האקולוגיה. וזה אולי אני גם חושב שזה אחד הדברים שגם מושכים אותי. האקדמיה היא אקדמיה, היא בקצב שלה, היא שואלת שאלה, יש לה כסף. אחרי 3 שנים סטודנט בא עם תשובה, בעולם הפרטי זה הפוך. עוד לא נחתם חוזה, כבר שואלים אותך למה אתמול לא היית בשטח לספק את המידע שעוד לא ידעת שאתה צריך לספק. הקצבים הם אחרים, הדברים הם שונים. וזה דבר מדהים. אבל אתה נדרש לתת מענה מהיר באופן יחסי על דברים מורכבים, שזה מאוד מאוד מאתגר. למה, איזה מינים נדירים יש פה? מה קורה עם ציפורים? יש פה כינון של ציפורים או אין פה כינון של ציפורים? מה עם מעברי בעלי חיים? הם יכולים לעבור את השכונה, הם לא יכולים לעבור את השכונה. מה יקרה אם נשים פה כביש? התנים ימשיכו לעבור או לא ימשיכו לעבור? ומה עם זאבים? ומה עם שואלים? ומה עם ציפורים? ואתה נדרש לידע עצום על עולם הטבע, להיות מסוגל לקבל החלטות, תובנות, בפרק זמן יחסית קצר, בלי מחקר מעמיק. וזה אחד הדברים. אתה צריך שיהיה לך את הידע, את ההבנה, את הכלים, כי אין לך עכשיו זמן על כל פרויקט לעשות כמו באקדמיה, 3 שנים עכשיו רגע לעשה מחקר ואז אני אדע לתת תשובה. לא. על בסיס מה שאתה מבין, על בסיס ההיכרות שלך, על בסיס מסקרים שנעשו, על בסיס הידע קיים, בוא תן תשובה. וזה דורש יכולת הבנה מאוד מאוד גבוהה של שטח, של מערכות ביולוגיות, של מערכות של קשרים בין קבוצות ביולוגיות ובין מינים, וזה בעצם הייחודיות של האקולוגיה בתוך העולם הפרטי. אני רוצה להוסיף עוד דבר, שבעצם היום הדברים שאנחנו בנוסף מתעסקים בהם, שזה גם משלב באמת את הידע שאני מגיע איתו, של השיקום האקולוגי, אנחנו היום בעצם שותפים לתהליכים של תכנון מערכות אקולוגיות מחדש. כלומר, יצירת בתי גידול שנעלמו, שנפגעו. אנחנו בעצם יכולים היום להגיע למקום ולעשות תהליך תכנוני שלם, כדי שבאותו מקום תהיה בריכת חורף. וההבדל בינינו לבין אדריכל נוף בנושא הזה, או לאדריכל באופן כללי, זה שאדריכל ידע באמת להגיד, לעשות תוכנית וסרטוט, ויגיד, אוקיי, זה ככה ייראה, ומה אנחנו רוצים להתקיים שם בריכת חורף. ובריכת חורף אנחנו רוצים שיהיה במינים מסוימים, שצפרדעים יבואו, אנחנו רוצים שיהיה בקרפדות אולי, אנחנו רוצים שיהיה מינים שאוהבים מים, וזה האינפוט שלנו, פה אנחנו נכנסים. ואז היום היכולת שלנו היא לעשות את זה הוליסטי, משלב, וזה אולי אחד הייחודים שאני צריך להדגיש לגבי המשרד. בעצם היום, בגלל שיש לנו את היכולות התכנוניות, את היכולות האקולוגיות, ואת היכולות הג'י-אסיות, יש לנו היום בעצם יכולת, ואנחנו עושים את זה, לייצר ממש תהליכים של תכנון, של מערכות, לעשות דבר שנקרא rewilding, כלומר, בעברית נקרא פירו, לקחת מערכת שהיא שדה, או בריכת דגים, ולהפוך אותו חזרה למשהו אחר, יותר טבעי, שמשך מגוון ביולוגי יותר גדול, שמקיים בתוכו תהליכים אקולוגיים יותר מורכבים, ואני חושב שזה אחד הדברים שמאוד מיוחדים ביכולות שלנו. אז למשל, אנחנו היום נמצאים בתהליך מאוד מעניין, של יצירת בית גידול לח, לאורך חופי ים המלח. בעבר היו שם בתי גידול לחים, יותר מהיום, עם כל התהליכים שים המלח עובר, של התייבשות, של נסיגת קו המים, של המלונות, של כל מה שמתרחש בים המלח. בעצם החלק גדול מהבתי גידול האלה נעלמו, נפגעו, ואנחנו היום בעצם שותפים, יחד עם רשות הטבע והגנים והחברה הכלכלית ים המלח, אנחנו בעצם שותפים ליצירה של אגמון, שממש אמור לדמות מערכת אקולוגית טבעית שהייתה שם באזור בעבר, היא עד כדי כך אמורה להיות טבעית, שאנחנו בעצם מעוניינים להשיב לטבע, לאותו אגמון, מעוניינים להשיב מין שקוראים לו נבית ים המלח, שזה מין שבעצם הולך ונעלם מהטבע, בגלל באמת העלמויות של הבתי גידול הטבעיים שהוא יכול היה להתקיים בהם. דג שקוראים לו נבית ים המלח, שהוא דג שכמובן לא חי ממש בתוך ים המלח, אבל הוא בקרבתו, הוא חי במים כמובן מאוד מלוכים באופן יחסי, ועדיין הרבה פחות מלוכים מהמים של ים המלח עצמו. והדג הזה בעצם, הבית גידול שלו הולך ונעלם. ובעצם עם זה שבית הגידול שלו הולך ונעלם, גם הדג הזה הולך ונעלם. ואנחנו מעוניינים בעצם לייצר בית גידול כזה, שאותו דג יוכל לחזור ולהתקיים. באזור של נחל חימר, ביציאות של נחל חימר.
אם הייתי צריך להיות ראש עיר, מה היית יכול להציע לי?
האמת שפעם, עד הקורונה, עד הקורונה היה צריך לשכנע למה צריך טבע בתוך ערים. אני חושב שהסיפור בקורונה, הסגר בקורונה, שינה תפיסה מאוד רחבה. כי ההבדל באיכות חיים של מי שהיה לו פארק בתחום של הסגר, מה זה היה? 500 מטר? לבין מי שלא, האיכות חיים שלהם הייתה שונה לגמרי. אחת התפיסות שאנחנו עובדים בהם ועושים הרבה מאוד דברים, זה נושא של טבע עירוני. המושג הזה של טבע עירוני זה מושג שבעצם מתחיל איפשהו ככה בלונדון, בניו יורק, איפשהו ככה בשנות ה-80 של המאה הקודמת, אפילו שנות ה-70 של המאה ה-20. עכשיו נתחיל לדבר על טבע בעיר. סנטרל פארק, טבע בעיר, פארק גדול בתוך עיר, בישראל כמובן המושג הזה לוקח לו קצת יותר זמן לעשות עלייה. אני חושב שהשינוי הגדול בנושא הזה מתחיל דווקא בעיריית ירושלים, יחד עם החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה, שבעצם מתחילים לאמץ גישה של הסתכלות על טבע בתוך מרחב עירוני. והשינוי המשמעותי מתרחש כשמתחילים לדבר על הטבע בעיר במונחים של תשתית. פתאום מתחילים לדבר על תשתיות של טבע בעיר. ולמה הדבר הזה כל כך משמעותי? כי עיר יודעת לנהל תשתית. המהנדס עיר יודע לנהל תשתית כבישים, יודע לנהל תשתית חשמל, יודע לנהל תשתית מים, ביוב, תשתית של חינוך, נכון? כאילו עיר מנהל תשתיות. ופתאום כשנתחיל לדבר על טבע במובן של תשתית, פתאום כולם מבינים שתשתית צריך לנהל. היא כבר לא יכולה להתנהל על מעצמה. וזה נקודה נורא משמעותית. כי ערים מחזיקות שטחים מאוד גדולים. חלקם ייבנו בעתיד, חלקם לא ייבנו, חלקם פארקים מגוננים, חלקם לא. והם כולם ביחד יכולים להוות איזושהי תשתית של טבע. והנושא הזה הולך ומחריף, הצורך בזה הולך ומעמיק. ככל שאנחנו מסתכלים על בעצם מפת הגידול האוכלוסין וההבנה איך ישראל, היום אנחנו מדברים בישראל נגיד עוד 10 מיליון בני אדם, אבל הגידול הזה לא נעצר. ישראל היא מדינה עם רמת חיים הערבית וקצב גידול של העולם שלישי. אנחנו נגיע ל-15 מיליון בני אדם בעוד נגיד 15-20 שנה, יהיו פה 15 מיליון בני אדם, איפה הם יגורו? אנחנו יודעים ש... מדינת ישראל כבר היום היא באמת אחת הצפופות בעולם. אם אנחנו עושים חישוב אמיתי, מורידים את הנגב ומורידים כל מיני חלקים שבאמת הנגב הקשוח, אני מתכוון, לא מתכוון נגב צפון מערב הנגב, אלא נגב נגיד מצפון מדרום למצפה רמון נגיד, כן, נלך אפילו עוד יותר רחוק. איפה הם יגורו כל האנשים האלה? בעצם לא יהיה שום שטח פתוח טבעי, כמעט בתוך הטווח הזה של בין דימונה, ירוחם, באר שבע וצפונה. ואיפה יהיה? יהיה קצת שמורות טבע, קצת גנים לאומיים ופארקים עירוניים. והתפקיד פה של הפארקים העירוניים הוא בעצם תפקיד מאוד גדול. הוא גם תפקיד בהיבט האנושי, פשוט לתת איכות חיים, תכף אני טיפה ארחיב על זה, והוא גם תפקיד ביולוגי אמיתי, כלומר, כל הבעלי חיים, הצמחים, המגוון הביולוגי שיש במדינת ישראל, כן, ישראל, אנחנו, יש לנו מגוון ביולוגי ייחודי, ישראל נמצאת בעצם על איזה מפגש יבשות, אסיה, אירופה, אפריקה, אנחנו נמצאים פה שוליים של הים, אז הכל עובר פה, מצד אחד ים, מצד שני מדבריות כאלה, במזרח מאוד גדולים, אז הכל פה, אז יש פה מגוון ביולוגי מאוד גדול. ואיפה התקיים כל הסיפור? אז יש לנו אחריות כלפיו. עכשיו, האחריות למגוון הביולוגי היא נובעת משורה של שיקולים. היא נובעת משיקול באמת של פשוט אחריות לעולם הזה. אנחנו יודעים שבלי מגוון ביולוגי אין האבקה, כן? אם אין לנו פרחים, אם אין דבורי בר, ואם אין, אז אין למשל תהליכים של האבקה באופן טבעי. ואם אין תהליכים של האבקה, אז בקצה של השרשרת, יש פגיעה בייצור מזון, מה לעשות? עץ תפוח, צריך שמישהו יאביק את הפרחים שלו. אנחנו בכיוון אחר, אם אין מגוון ביולוגי, אז יש פגיעה בסחף קרקע, כי אין צומח שעוצר את הקרקע. אם אין מגוון ביולוגי, לא נוצרת קרקע חדשה, כי קרקע עצמה נוצרת כתוצאה מתהליכים ביולוגיים שמתרחשים בתוך העצמה, וזה מה שמייצר את הקרקע, הבליה. ואכן, יש לנו פה המון סיבות למה אנחנו רוצים לשמור על המגוון הביולוגי, חוץ מהסיבה הרומנטית, והתפקיד פה של הפארקים העירוניים הוא בעצם תפקיד מאוד גדול. ולשמור אותו למען הדורות הבאים, וגם הרצון הזה שהילדים שלנו והנכדים שלנו יוכלו לראות וליהנות ולהסתכל על ציפורים ולהסתכל על פרחים ופרפרים, זה חלק ממי שאנחנו. עכשיו, אנחנו חושבים בטעות שאנחנו בתרבות המערבית, אנחנו כבר לא חלק מהטבע, כן? יש לנו, אנחנו מנותקים, אבל זה לא נכון.
סטרילים.
כן, זה לא נכון. זה לא נכון, ויש, כן, הדוגמה, שוב פעם, אחת הדוגמאות שאני אוהב להראות, זה, כן, בוא ניקח שתי דירות, קומה שלישית, 150 מטר, 4 חדרים, אחת פונה לים או לפארק ואחת פונה למגרש חנייה. אנחנו יודעים שההבדל במחיר הוא גדול, בשתי דירות באותו מפרט בדיוק. למה? למה? מה זה משנה? הנוף. מה זה? למה? למה? כי הנוף הזה משמעותי עבורנו. הוא משמעותי עבורנו ברמה כזאת שאנחנו מוכנים לשלם עליו. הרבה. ואם אתה מנסה להתחיל לפענח למה הנוף הזה משמעותי לנו, אז אפשר להסתכל על כמה דוגמאות של מחקרים מאוד מעניינים שנעשו כבר 30-40 שנה, למשל על השפעות של טבע, על החלמה מאירועי ניתוח. יש שורה של מחקרים שמראים שאנשים שחולים באותם מחלות, שנותחו באותם בתי חולים, על ידי אותם צוותים רפואיים, ששמו אותם במיטה בתוך המסדרון, או ששמו אותם במיטה שפונה לכיוון החלון, אלה שפנו עם המיטה לכיוון החלון, החלימו מהר יותר, היו צריכים פחות משככי כאבים, משך ההתאוששות היה קצר יותר. למה? כי יש משהו בתוך ה-DNA שלנו, בסופו של דבר, אנחנו חלק מתוך המערכות הטבעיות, וזה שאנחנו חושבים שאנחנו לא, זה טעות שלנו, אבל אנחנו חלק. כיוון אחר לגמרי, שורה של מחקרים מאוד ארוכה, מראים על קשר בין חשיפה של ילדים ונוכחות של ילדים בתוך מערכות טבעיות, לירידה בסימפטומים של ADHD, הפרעות קשב וריכוז, ולא רק שמראים קשר, אלא שגם זה סוג המערכת הטבעית. כלומר, ככל שהמערכת היא יותר טבעית, יותר מגוונת, יותר מעניינת, ההשפעה שלה היא יותר חזקה. בתוך כל ההיבטים האלה, אתה אומר, וואלה, יש חשיבות לטבע על יד התושבים. זה חשיבות ביכולת של הבית ספר לצאת לשם בקלות ולעשות פעילות שם. זה חשיבות ביכולת של האנשים לעשות סיבוב אחרי הצהריים בפארק. החשיבות הזאת היא לא רק נעצרת פה, לעירייה עצמה משתלם לעשות את זה. אם אנחנו מסתכלים נגיד על פארק, כן, 100 דונם, לא יודע מה, יותר זול לעשות פארק 100 דונם טבעי, שמשמר בתוך מערכות טבעיות, מלעשות פארק 100 דונם מגונן, עם השקיה, עם דשא, זה יותר זול. הפארק הטבעי ימשוך לתוכו בעלי חיים, יהיה במערכות אקולוגיות שמתקיימות, הוא יודע לספוח יותר טוב מזהמים, הוא יודע לשמש כפילטר, הוא יכול לשמש כמערכת שמורידה מים למי תהום, יש לו כל כך הרבה יתרונות למערכות הטבעיות, ובעצם כשאנחנו מסתכלים על הערים, אנחנו אומרים, בואו, תראו כמה שטח טבעי יש לכם, בואו ננהל אותו. בואו לא נגיד, אנחנו לא מנהלים, אנחנו לא... לא, זה אחרות שלכם, כראש עיר, כראש מועצה, בואו תנהלו אותו. ואז כשראשי הערים מרימים את הכפפה, פתאום הם מגלים פנינים, פתאום מגלים מינים נדירים, פתאום מגלים פינות חמד, פתאום יש כל מיני סיפורים על אנשים מהשכונה, שהם כבר 30 שנה הולכים לפארק הזה ונמצאים וואלה. ואנחנו באמת, המשרד להגנת הסביבה, כבר תקופה ארוכה, כבר איזה 10 שנים נגיד, מממן קולות קוראים לערים, לעשות סקרים ועבודה על הנושא הזה של הטבע העירוני שקיים בהם. אנחנו בין החברות הראשונות שהתחילו לעבוד על זה בארץ, יחד, ובעצם אנחנו לא היחידים, אנחנו בין הראשונים שנכנסו לנושא, וכבר יש לנו שורה מאוד ארוכה של ערים שעבדנו איתם על הטבע העירוני בהם. החל מערד ואקו ובית שמש, ואנחנו עובדים בתל אביב, ומועצות אזוריות, שגם בהם יש טבע, וגם שם יש סוגיות. אז הנושא הזה הוא מאוד משמעות. אני בהחלט חושב שלנוי ולפארק המגונן והמסודר, יש מקום. לא חושב שאין לו מקום. אבל אני חושב שאנחנו יותר מדי היום, כאילו, בהמון המון ערים, כן, אנחנו יושבים, אני ואתה עכשיו מדברים בבאר שבע, בוא נצא פה מחוץ לבניין ותראה פארק, שאתה אומר, בוא'נה, מה שמו את כל הדשא הזה בבאר שבע? מי יתחזק אותו? מאיזה מים יתחזקו? אז זה בעצם הסיפור, שאנחנו מפחדים מהטבע, כטבע. הוא נראה לנו מוזנח אולי.
נראה לנו בלגן.
בלגן. הוא פחות מקשיב לנו. אז אני חושב, אנחנו מדברים למשל על אקו, אז באקו יש למשל גן באי יפהפה, ועכשיו הבאים מייצרים שם מהגן נוסף. אין לי ספק שהוא יפהפה לא פחות. אבל לידו יש את תל נפוליון, ואז אתה שואל את עצמך, האם תל נפוליון צריך להיות כמו הגן הבאי? לא. הגן הבאי צריך שיהיה הגן הבאי, זה בסדר גמור. ותל נפוליון צריך לשמר מערכת טבעית, על יד גדות נחל נאמן, עם הביצות של הנאמן, עם המלאכה המיוחדת של הנאמן, ואם מקשרים ביניהם ומייצרים רצף של שטח טבעי, פתוח, וואלה, אז יש פה לתושבים מקום, ויש פה למערכת הטבעית מקום, ויש פה גם את הגן המגונן, וגם המערכת הפתוחה.
דוקטור גיא רותם, המייסד והבעלים של אקולוגיה, סביבה ומרחב, היה לי מעניין וכיף גדול להיפגש איתך, ואני מקווה שגם לך. תודה רבה.
הבייבי שלי, על יזמים ויזמות. עורך עופר שמיר. Thank you.